אתם מאזינים לכאן עוד.
שלום לכם, מה קורה כאן? ההסקט של תאגיד השידור הישראלי, בו אנחנו נכנסים אל אחורי הקלעים של התאגיד ומדברים עם האנשים שעושים את השידורים כאן בדיגיטל, ברדיו, בטלוויזיה. והיום יש לי תחושה שיש כל כך הרבה אנשים פה באולפן, באופן חריג, אנחנו נמצאים באולפן 7 שבתל אביב, ויש לי תחושה שזה בגלל האורח שלנו היום, יש מצב שזה בגללך, ז'וז'ו.
האמת שאני לא רואה זה עם הגב אליה, אבל אם אני סובב את הראש, אני מאמין לכל מילה שלך, אני חושב שגם וגם וגם. מכבדים אותנו בסך הכל.
כן, ז'וז'ו אבוטבול, מה שלומך?
אני בסדר, תודה לאל, מרגיש הרבה הרבה יותר טוב מאשר לפני מספר חודשים. מקווה לטוב.
כן, אז נגיד מי הצוות שאיתנו באולפן, מנו בראון הוא העורך והמפיק, ארז שלום הוא הטכנאי שלנו, אני ליאור אברבך. אתה אומר ככה לפני מספר חודשים, מה קרה? ספר למי שלא היה החיים, על כדור הארץ.
החיים נפסקו באמצע החיים, זאת אומרת, אני מגיע לבדיקה של בכלל כף רגל שהתנפחה לי, אחרי שיומיים אני מסרב לילדים שהם שכנעים אותי, אני מגיע ביום שישי לבדיקה, והרופא, האורתופד מתעכב, ואומרים לי, תעשה סיבוב שעה עד שהוא יבוא, בשעה הזו אני מקבל דום לב, מאבד כל זיכרון, לא זוכר כלום, אני מתואר אחרי מספר ימים, בחדר טיפול נמרץ, שאני מחובה לכל מיני מכשירים והכל, ומתברר שעשו לי החייאה, והצליחו להציל אותי, ולהכניס אותי להקפאה, ולהחזיר אותי, זאת אומרת, עברתי את כל העולמות.
כלומר, מתת?
מתתי, פיזה, חצי שעה, חצי שעה, הלב לא עבד. מה שכן הציל אותי והמוח לא נפגע, זה שמו אותי במכונת לוקס. לוקס התבר, לא משנה ששברה לי את כל העצמות בגוף והכל, אבל היא לפחות הזרימה לי חמצה למוח. זאת אומרת, הפעולה שלה שניסתה לעשות את הפעילות של העיסוי, הגיע חמצה למוח, וזה דבר שהציל אותי ולא השאיר עקבות.
זאת אומרת, חוץ מהאירוע הלבבי, החריף הזה, החמור מאוד שעברת, גם בסוף היו לך פציעות פיזיות מתהליך ההחייאה.
כן, לחלוטין, כל העצמות. עד היום, זאת אומרת, דרך אגב, גם עד היום אין שלמות, בשביל זה אני גם מתרחק, או בשיעולים שלי יש לי בעיה, אבל אני מניח שמספר חודשים וזה יהיה מאחורינו.
כן, אז חזרת לעבוד אצלנו כאן.
חזרתי בהנאה, אתה לא תאמין שגם כשהייתי בבית חולים בשיקום, רציתי לשדר, אבל לא השארתם לי, ואתה יודע את זה?
כן.
כי בשבילי מיקרופון זה חיות, זה הנאה. אני בטוח שאם גם היו אומרים לי, אנחנו לא מתכוונים לשלם לך, הייתי אומר בחינם, אני מוכן לשדר.
אתה תיזהר במה שאתה אומר פה, אתה יודע.
אני כל כך גדול, נשבע לך, אני סומך על ההגינות והישרה שלך, אז לא שם אין לי בעיה. זה כיף, זה דבר שכאילו משלמים לך עבור משהו שאתה נהנה ממנו. זה כמו נגיד, אתה אוהב לדוג, אומרים לך ליאור, לך לדוג ותקבל על כל יום שהולך לדוג כסף.
כן. אז האמת שאי אפשר לעבוד ברדיו ואי אפשר לעבוד בכלל במקום הזה, אני חושב, בתקשורת, אם אתה לא באמת אוהב את זה. זה לא...
אתה צודק, למרות שאני רואה גם תמונות אחרות, ואני לא רוצה לדבר בגנותו של אף אחד, אבל כן, הלבוא, הלהתרגש מחדש. אני 10 שנים, אני 30 שנה, בגיל שלך פחות או יותר אני משדר, וכל שידור שלי הוא מחדש, למרות שאני אוהב את הספונטניות, ואני אומר לעורך שלי, אל תכין אותי למי מגיע, אני רוצה ספונטני לפגוש אותו והכל, ועדיין ההתרגשות והמתח ומה יהיה ואם נתקע, ולשמחתי ולצערי יש לנו בלאק-אוט שאנחנו מגישים שידורים והכל, לא יודע להסביר איך זה, פתאום נמחק לך הזיכרון או הקשר, שכחת מה המשפט הקודם שאמרת.
כי אתה רץ קדימה.
נכון.
אתה רץ קדימה. אז בוא רק נגיד באמת מה התוכנית שלך היא מדי יום, נכון?
ראשון, שני, שלישי, רביעי, בכאן מורשת, מ-12 עד 2, כאשר בשעה 1, הרשת ב' מצטרפת אלינו, ואז אנחנו ממשיכים.
ואתה מארח אנשים, מדבר איתם, שיחות גלויות, פתוחות.
הכל. שלושה, בדרך כלל, שלושה עורכים בכל שידור, וממגוון, מנושאים חברתיים עד נושאים פוליטיים. לא, אנחנו לא מביאים על הפוליטיקאים, אבל מדברים על ה... פוליטיקה שמסביב, מדברים על האזרח מול המערכת שלצערי, באמת לצערי, אני תומך ממשלה קיימת. אני גם נחשב לאחד מאוהדיה.
ככה אתה אומר באופן גלוי.
גלוי, זה עשרות שנים. לא מסתיר את זה.
מה, אתה ליכודניק.
שאני ליכודניק, לא מסתיר, כדי שהמאזין שעולה לשידור, ידע את העמדה שלי, וידע גם תייחס אליה, שאני לא מרמה אותו, אני לא אובייקטיבי, אבל כן בדבר אחד, אני מצטרף למאזינים ותומך, בכל הנושאים החברתיים, בנושאים של הסכנים, בנושאים של התרופות, בדיור, ברווחה, בביטוח לאומי, בהתעללות באזרחים, אני הנציג שלהם, אני אותנטי, הופך להיות אוטומטי, לא מעניין אותי שיהיה אבא שלי ראש ממשלה, באותו רגע אני בצד.
זאת אומרת, אתה אומר לי, אני לא אובייקטיבי.
אני אובייקטיבי ולא אובייקטיבי. הקצרה, לא, אני לא אובייקטיבי, אסביר לך.
תסביר.
אני לא אובייקטיבי בנושאים פוליטיים. זאת אומרת, אני יכול לקחת כל משפט שתגיד לי על הליכוד, ואני אעדן אותו, ויבנה לך אותו בצורה נעימה לאוזן. כי גם אני לא אוהב את כל הליכוד, ואת כל הרשימה, לא להתבלבל. אז אני, מצד שני, בנושאים חברתיים, אתה תגיד משפט ואני אעצים אותו. נהפוך הוא. אני, בנושאים החברתיים, אני בצד שלך פלוס.
אז שאלה, אפשר להיות בן אדם כל כך פוליטי ובאופן מובהק, רק אם אתה משדר בלילה תוכנית, או שאתה יכול להיות בן אדם פוליטי גם אם אתה משדר תוכנית פריים טיים בבוקר, בשעת הנסיעה?
אני יכול להגיד לך, ליאור, אלוהים עדי, ואני מדבר איתך הכי אמיתי שבעולם, לא הייתי רוצה תוכנית בוקר בשום מצב, אני חושב שהפריים טיים נמצא דווקא בלילה.
אבל שאלה אם אריה גולן או קרן נויבך או קלמן וליברמן יכולים להביע דעות בשידור, להגיד כן, אני ליכודניק, אני עבודה.
אני בעד, אני חושב שיש מדינות בעולם, אני בטוח בעצם, לא חושב, שבו כלי תקשורת אומרים במי הם תומכים, הם לא יכולים להישאר כאילו ניטרלים.
כן, אנחנו שידור ציבורי.
אנחנו שידור ציבורי, אבל תקשיבו טוב, אנחנו משפיעים, נרצה או לא נרצה, המיקרופון הוא מעצב מסוים של דעת קהל. מן הראוי שאני אגיד את העמדה שלי, ואז גם ההוא שמאזין לי ידע למיין את מה שאמרתי. כי לצורך העניין עולה שדה ומקרי חדשות, ובתוך החדשות הוא דוחף אמירות פוליטיות. או לחילופין, ביום שישי האחרון, לא, לפני האחרון, מגיש מוזיקה, לא ברשת שלנו למזלי, הערתי למי שצריך להעיר, הוא כולם מגיש מוזיקה שעתיים, בוא תגיש מוזיקה, תמשיך, לא, תחיל לדבר פוליטיקה וכדומה.
באמת?
כן.
טוב, אחרי זה ספר מי.
כן, ומוזיקה אבל יוונית ואתה יודע.
כן, מדי, רגע, אבל אושרת קוטלר, שמסיימת כתבה במוצאי שבת, במהדורה מרכזית באחד מערוצי הטלוויזיה המרכזיים, ואומרת מה שהיא אומרת, זה מקובל עליך?
מקובל עליי אם היא הייתה מתייחסת לחיילים, אבל היא דיברה בהכללה. כשאנחנו שולחים את הילדים שלנו לשטחים, הם הופכים לחיות. לא, הילדים שלנו לא הופכים לחיות. הילדים שלנו הולכים להגן עלינו מפני החיות. אני לא מקבל כמה שעשו אותם חמישה לוחמים.
של נצח יהודה.
כן, זה לא נכון, זה לא אנושי. אף אחד מאיתנו לא אמור לקבל את זה, כי הכוח שלנו הוא בשוני שלנו מהאויבים שלנו. הכוח שלנו במוסר שלנו. ביום שנאבד את המוסר, אנחנו נאבד הרבה
דברים. אז אתה חלוק על אושרת קוטלר, אבל אין לך בעיה עם העובדה שהביעה את דעתה.
אין לי בעיה, אם היא הייתה מתייחסת ספציפית לאותם, אין לי בעיה בכלל. אני חושב, רצוי שכל אחד שיש לו את המיקרופון, וזה כלי עוצמתי, שיביע את הדעה שלו. בתנאי אחד, לא להכליל. אתה רוצה לדבר על מרוקאים, צריך לדבר על ג'ושו שהוא לא בסדר. אתה רוצה לדבר על פוליטיקאים, דבר על הפוליטיקאי הספציפי.
אתה לא מכליל בכלל?
אני משתדל, אני חוטא.
לא, אתה לא יוצא לך השמאלנים, האשכנזים, המרוקאים.
יש לי שני ג'ושו. ג'ושו שמול המיקרופון שאני רואה בו קודש, קודשים, שם אני מאוד מאוד זהיר, ויש לי ג'ושו שאני בחבר'ה
שאתה בא כל יום למשרד, וכל אומר לכולם שלום, ועושה את הסיבוב שלך.
בדיוק. אז שם אני אוהב, איך אני פותח שיחה עם אנשים? השמאלני אשכנזי.
כן.
עכשיו, לך אני אגיד, הבן אדם בכלל ימני ותימני.
כן.
אבל אני אף פעם לא נתתי לעובדה להרוס לי את הטיעון, כי הטיעון כן, כי הטיעון
קיבלת עם טיעון מהבית, אתה אומר?
בדיוק, אז למה שמישהו ירוס לי אותו? אז כיף כאילו לגרות, ליצור. הרי כשאתה משחרר בן אדם, גם השיחות הן יותר פתוחות. אתה יכול להגיע עם בן אדם שנתיים, שלוש, חמש, אתה יושב איתו כל יום לארוחה, והוא סגור. ואתה יכול בחמש דקות לפגוש אותו, ופתחת אותו, והוא מדבר איתך על הבית, על האישה, על הילדים, ואלוהים עדי, ואני לא אגיד שמוש, יש מלא מלא כאלה, שנפתחים, כי מרגישים נוח, מרגישים בטוח. זה נכון לדעתי.
כן. היום זה יותר מטריס מבעבר, שאתה אומר לבן אדם שמאלני, אשכנזי.
כן, לצערי, בנינו בצמוד למילה שמאלני, את המילה, לא אומרים אותה, אבל היא קיימת שמה, בוגדני. זאת אומרת, שאתה אומר שמאלני למעשה, מרחפת, מעטפת או עטיפה על המילה הזאת, שאתה בוגד, אתה לא ישראלי, אתה לא יהודי, אתה לא לויאלי, אתה אחר, אתה שייך לאלה שצריך להעמיד אתם לדין. אז צריך לדעת גם איפה אומרים את זה, בשביל זה אמרתי לך, יש שני ז'וז'ו במיקרופון.
אתה לא מסכים עם האמירה הזאת.
אני לא מסכים, כי היא לא נכונה. כי מה זה שמאלני? שיבוא לי הפרופסור הכי גדול בעולם, ויסביר לי מה ההגדרה של שמאלני. ומי זה שמאלני, ומה ההגדרה שלו, מה הוא עושה, מה אמור לעשות שמאלני. זה שהיה קצין בצהר רב סרן, זה שהיה מפקד יחידת המסתרעבים, מה הוא, שמאלני או ימני? נכון שהוא מצביע עבודה, אז מה?
אני רוצה לחזור לקטע שגילה אותך, שמשמיעים אותו בזמן האחרון עם מוטי קירשנבאום, גם בסרט התעודה שנעשה על מוטי קירשנבאום, וגם ברעיונות שיש איתך, אפשר למצוא את זה גם ביוטיוב, נכון, מנור?
כן, כן, כן.
אפשר לראות את זה, מי שרוצה לראות את הרגע שבו ז'וז'ו אבוטבול נהיה ז'וז'ו שכולנו מכירים, אז הנה ישמע קטע.
כמעט כל מה שקרה השבוע בישראל קרה כאן באשדוד 10 דקות מהחוף, איפה שלז'וז'ו אבוטבול יש מקום. ולא מעט קרה השבוע בארץ הקשה שמייחלת כבר לרגע משעמם אחד.
מליכוד, לא שיש לי משהו נגד המעלה, זו הם הליכוד.
סימני נפט לא מספיק לך?
סימני נפט? יש לנו פה, אתה יודע כמה סימנים יש לנו פה ככה, סימנים חושד ותמנע נסגר, סימנים ממשלת אחדות מתפרקת, סימנים לשלום מלחמה, על מה סימנים? אתה חי על סימנים או אתה חי על עובדות? על מה אנחנו מדברים? אז עוד פעם תיפול הממשלה, אז מה יהיה סוף? על מי אנחנו עובדים? על מי אתנן אנחנו מרמים? אנחנו הולכים לשאול, לא יודעים מה יהיה מחר. על מה אנחנו מדברים? גם אותה אמא ערבייה שהבן שלה נהרג, ולא משנה אם הוציאו אותו להפגנה או יצא לבד, לא משנה אם הוא זרק אבן או לא. בוא נחטוף את הדבר הזה כבלימד לכולנו, זה יהיה טוב לנו. לנו ולהם. מישהו שם למעלה ניסה פעם לחשוב מה קורה עם אותו ילד, ולא משנה אם הערבי צודק או ערבי לא צודק, אבל אותו ילד כיפח את החיים שלו. מישהו יחזיר את הילד הזה לחיים? מישהו ייתן לו לראות את החיים האלה שהפסיד אותם? על מה אנחנו מדברים?
שמאלני. יצאת שמאלני, ז'וז'ו.
אני אומר דבר אחד. היום אני כבר סבא לילדים, תהיה בן אדם, תהיה אדם. שאלו אותי הנכדים, סבא, מה היה משמח אותך? איזה מקצוע נלמד? אמרתם, תלמדו את המקצוע של להיות בני אדם. כי ברגע שאתם בני אדם, יש לכם את כל המקצועות שבעולם. אם אתה לא בן אדם, ולא משנה תהיה מהנדס חלל, אתה כלום.
כן.
אז כן, דיברתי מהנקודה של האימא של הכאב. דרך אגב, גם בספר נוכחים נפקדים של דוד גרוסמן, דיברתי על הדמעה של האימא הערבייה שמאבדת ילד, ועל הדמעה של האימא היהודיה, שמישהו יבדיל לי ביניהם.
אתה עדיין עומד מאחורי הדברים האלה, כפי שאמרת אותם אז.
לחלוטין, יותר נכון. הם רק הולכים ומתחזקים. הם הולכים ומייצרים לך את האמת מול הפנים. כי אני בתפיסה שלי, אם היינו מורידים את הפוליטיקה, היה פה באמת גן עדן.
כן.
הבעיה שלנו בגן עדן שהפוליטיקה עוצרת אותו.
תגיד לי, מה מוצאים בך? אתה יודע, אנחנו מדברים על 1990, אתה בחוף שלך שם באשדוד, מה קירשנבאום וגרוסמן וכל החבורה הזאת, הגוורדיה, האליטה האשכנזית, מה הם מוצאים בז'וז'ו אבוטבול? למה הם באים דווקא אליך?
היו לי הרבה שיחות עם מוטי, זכרו לברכה. אני ראיתי את זה מהזווית שלי, כאיש תקשורת שרואה קוף שיורד מהעצים ויודע לחבר מילים.
ממש ככה.
ככה. הוא לא יחש את זה דרך אגב.
זאת אומרת, כמו שהוא בא לעשות סרט טבע על השימפנזים בתזמניה, הוא בא ככה לצלם את ז'וז'ו.
אותו דבר אם הוא בתנזניה ורואה שימפנזה שיורדת ומדברת איתו, ורואה שימפנזיה שמנומסת ומתורבטת, אז הוא מכה את המצלמה. כן, זו הייתה הסיבה. רק מה שמוטי לא הבין, שאני הייתי יותר מתוחכם מכל המערכת, כולל ממוטי. ואיפה הייתי יותר מתוחכם? אני רציתי להגיע במובן מסוים תודעה, כי באשדוד הייתי מאוד מוכר ומאוד מפורסם. הייתי חייב לתת לו משהו משלו, כי אם הוא יבוא וימצא הכל נגטיב, בשביל מה הוא צריך את זה? גם המקצוען הכי גדול בעולם לא יביא משהו שזה. אז שילבתי לו כדי שהוא יהיה, ודיברתי איתו. דבר אחד, כן התגלה לנו עם הזמן, דוד גרוסמן הושיב אותי מול מוחמד קיואן, ואני מדבר לך לפני 30 שנה, אומר לי, תנהלו מסע ומתה לשלום. אמרתי לו, אם הוא מתכוון אמיתי לשלום, 5 דקות. אמרתי לו, תבדוק אותי. ישבנו, אני אומר לו, תביא לי דף ריק, מביא לי דף ריק, אני חותם למטה, נותן לו. אומר לי, מה זה? אמרתי לו, תמלא את כל הבקשות שלך, חתמתי מראש, קיבלתי. אומר לי, אבל אתה לא יודע מה הבקשות. אמרתי לו, הנה מראש. ודרך אגב, לזכותו, כל זה מופיע בספר, הוא לא ניסה לעוות. אחרי זה אני אומר לו, תביא לי עוד דף. אומר לי, בשביל מה? כבר נתת לי. אמרתי לו, תביא לי, אני אסביר לך. נתן לי. אמרתי לו, כך, חתום, אם תגיע לכפר שלך, ויגידו לך, בן אלקלב, למה לא אמרת זה וזה, אני מרשה לך להכניס. הוא אומר לי, וואלה, על הכיפק. אומר לי, ומה עם זכות השיבה? אמרתי לו, בשביל מה אתה צריך מדינה? בוא נעשה מדינה אחת. ושם כבר, לפני 30 שנה, הבנתי שהבעיה היא בדור שיראילו אותו, וגם אצלנו, דרך אגב, כשאני אומר, יראילו זה שני הצדדים, שעד שלא יעבור דור, שניים, של ניקוי מערכות, של תרבות אחרת, של חינוך אחר, של ספרים, בתי ספר שונים, יהיה קשה לחבר בינינו.
כן, וזה אנחנו רואים פה על המתח הפלסטיני הזה, אבל בוא נדבר באמת על ז'וז'ו ההוא מול המצלמה של מוטי קירשנבאום, שאתה יודע שבא האשכנזי מהטלוויזיה לצלם, להפנות אליך מצלמה, ואתה משחק את המשחק שלך.
כן.
אתה לא חושב על איך אתה נראה, מה אתה מייצג, איזה סמל אתה מחזיק?
לא. ז'וז'ו עניין אותו ז'וז'ו, והמשפחה שלו, אני אדם משפחתי, אני חגגתי לפני 4 ימים, יום נישואים 44.
מזל טוב.
תודה. כשהתחתנו, 14 לפברואר, זה יום רגיל, זה היה יום שאף אחד לא רצה אותו, האולם פנוי. עם השנים זה נהיה פתאום
ולנטיין,
בדיוק. אבל לפני 44 שנה לא. באותו רגע חשבתי על ז'וז'ו. אותי עניין כל הזמן ז'וז'ו, כי אני גדלתי במקום שהמלחמה המתמדת הייתה, יהיה אוכל, לא יהיה אוכל. ויות ולא היה לי אבא, והיינו 7 אחים, ואמא חולה, אז ישבתי תמיד עם הסבא. סבא ישב והיה משחק דמקה כל היום, ובין מהלך למהלך, שזה לקח מבחינתי שעות, עזוב, זה לקח דקות. הייתי שואל אותו שאלות והיה עונה לי, ושאלתי אותו, סבא, תגיד לי, יום אחד אני אתחתן? אומר לי, בטח, למה לא כפרה? אני אומר לו, תהיה לי משפחה? אומר לי, כן, בעזרת השם, מאיפה אני אביא להם אוכל? אז התשובה של סבא לא הייתה לך, יש דינמיקה לחיים והכל. הוא היה אומר לי את המשפט הבא, ושהוא מלווה אותי עד היום. היצור הכי נחות שקיים על פני כדור הארץ זה התולעת. לא רק שהיא יצור נחות, לא רק שהיא תולעת, היא חיה מתחת לאדמה. אתה מעל האדמה. ואתה בהתחלה לא מבין, אתה אומר, אוקיי, הוא רצה להיפטר ממני, מחל לי משפט. אבל כשאתה גודל והכל, המשפטים האלה מתבשלים בך, ואתה מבין כמה עוצמה יש להם.
תסביר לי, מה אתה מבין מזה?
אני מבין מזה שאנחנו יכולים, הכל תלוי בנו, אנחנו מלמעלה על הקרקע, אז לך תעבוד בבניין או תעבוד בשטיפה, אבל תייצר לעצמך.
זאת אומרת, האנשים שבעולם שבו גדלת, שבו התפתחת, קיבלת הכרה, לא מבינים את היכולת שלהם לעשות הכל?
נוח להם. יש משפט שאומר, מי שמצא מנוחה בשגעון, בשביל מה צריך היגיון. יש אנשים שנוח להם לחכות ל-28 לחודש. יש אנשים ש... נוח להם ב-29 לחודש כבר לבזבז את כל מה קיבלו ב-28 ולבכות 28 יום הבאים בתור. אין לי, רע לי, מר לי. לא, אפשר לשנות. אני מכיר אנשים מכל הסוגיה, אני מכיר משפחות שלא היה להם מה לאכול כמו שלנו לא היה, אבל הם שלחו את הילדים שלהם ללמוד ויצאו מהנדסים ויצאו עורכי דין ויצאו, ואני מכיר משפחות שהיה נוח להם ויצאו עבריינים והכל. זאת אומרת, אי אפשר לדבר על הכללה, יש מכל הסוגים.
שאתה שומע היום את החבר'ה הצעירים, כבר הילדים שלך, הדור של הילדים שלך, אפילו הנכדים שלך.
הנכדים, יש לי רכת בגיל 18 פלוס.
כן, זה ילד גדול כבר, והזהות המזרחית שלהם היא שונה מהזהות המזרחית שלך, נכון?
נכון, לחלוטין. גם הזהות המזרחית שלי היום היא שונה, כי היום יש לי 7 נכדים, 3 מתוכם פולנים, 4 קורדים. אז זה סבא אני ואיזה... הדורות התחילו להתערבב. אני גדלתי בשיר שבו התנגן כל היום ג'ו אמר, הלכתי לשקת העבודה, אמרו לי מאיפה אתה, אמרתי להם מרוקו, אמרו לי צא החוצה. חזרתי לשקת העבודה, אמרתי להם, זה שיר שמראי לילדים, זה שיר שמתחם בין האשכנזי לספרדי ומפיל על האשכנזי את כל הכישלונות. אני אומר, אחד תקפו אותי, יושב ראש ההסתדרות המרוקאית, לא יודע, שזה תואר כזה,
פדרציה,
בדיוק. תקף אותי שאני אמרתי שאנחנו ירינו לעצמנו ברגל ואנחנו אשמים. ושאלו אותי למה, ואמרתי, אנחנו האמנו בעין הרע. עכשיו, מה קורה כשאתה מאמין בעין הרע? נכשלת בזוגיות. במקום לבדוק למה נכשלת, לא, זה עין הרע אשם.
מישהו פתח עליי עין.
נכשלת בעסק. במקום, עכשיו, אם היית מוריד את העין הרע ואומר, בוא נבדוק למה נכשלתי, יכול להיות שהיית מתקדם ומבין איפה התקלות. אבל עין הרע פתרה אותך מהכל, אתה לא אשם. עין הרע אשמה, שזה מנע.
תראה, אתה לגמרי מסיר אחריות, אתה יודע, היום כבר לא אומרים, או כבר מזמן כבר לא אומרים על אנשים שהם נכשלים, אנשים שאתה מתאר שמחכים ל-28 לחודש, הם מנוכשלים. יש מערכת, היה ממסד ישראלי, רובו אשכנזי, שיצר אוכלוסיות שלמות, בדרך כלל מאותו מוצא, מאותו אזור גיאוגרפי, יצר להם מציאות כלכלית שבמשך שנים, שנים, שנים היה קשה לצאת ממנה.
הנה, אתה נתת את התשובה בתוך השאלה שלך. אזור גיאוגרפי. אני עדיין היום חושב שונה מאשר אז, ומבין היום את מה שלא הבנתי אז. אז אני הבנתי שכיפחו אותי בגלל שאני מזרחי. והאמת היא שלא כך הדבר, כי כשכיפחו, כיפחו את האזור. למשל, גדרה דרומה, אוקיי? אז לגדרה דרומה הגיעו מפעלים יותר נכשלים, עם הכנסה פחותה, הגיעו מורים פחות טובים, הגיעו רופאים פחות טובים, מן הסתם היכולות שלך היו קטנות יותר.
בסדר, אבל כשהגיעו לארץ יוצא מרוקו ותימן ועיראק, שלחו אותם לאן ששלחו אותם, לא שלחו אותם לרוב בין גדרה לחדרה, שלחו אותם להפריח את הספר.
אתה צודק לחלוטין, אפילו היו שם משפטים, כמו שאני למדתי עם הזמן, שלא רצו לקלוט מזרחים בארץ, יעדיפו אלא השואה הבאה והרצה את כל התוכנית, ועדיין אני יכול להגיד לך שבתוך אותו ספר, מי שרצה, השקיע והתקדם. מי שרצה, ואני אספר לך אישי הכי קרוב אליי שאתה תוכל להבין. אבא שלי לא חי איתנו, אבל הוא עבד בחברת חשמל. פעם בשבע שנים הייתה נפתחת לו קופת השתלמות. מולנו, שכן שלנו, שהיה כן בבית והכל, פולני, היו לו גם שישה ילדים. לא שבעה, שישה ילדים. אז היו מביאים הרבה ילדים, לא כמו היום כלב וילד. והוא הרוויח כמו אבא שלי בדיוק. והם קיבלו את אותו כסף אחרי שבע שנים. אבא שלי הלך, קנה בגדים, מסיבות, עוגות והכל. הבחור הוא הולך והשקיע בחינוך של הבן שלו לעתיד. אתה יודע מי צדק? השכן שלנו, לא אנחנו.
כן.
אז גם זה חלק מתרבות. בוא לא נתאמם, בוא תקשיב טוב. לא מזמן דווקא, למה אני הולך רחוק? האשמתי את העדה שלי שאנחנו בכיינים מעבר ל...
כן, באחד מרעיונות שנתת.
נכון, וכעשו עליי והכל. והוכחתי להם, רוב המנהיגות של העדה הלכה לקנדה, לארצות הברית, לצרפת. הגענו לפה, העדה ללא רואה, בדיוק מה שקורה לאתיופים היום, זה מה שקרה לנו. נכון שלפני 50 שנה לפניהם, או 60 שנה, אבל כשאתה מגיע בלי מנהיג, בלי כתובת, אתה לא יכול למצוא משהו שאין לך, שאתה לא יודע מה אתה מחפש.
אבל שבאים הרבנים, שמגיעים מקזבלנקה ומרבט, והם מגיעים ושמים אותם בדימונה, בתוך אוהל, ומגיעים באמת המנהיגים, ומגיעים האנשים המשכילים, האנשים המבוססים, ופתאום מוצאים את עצמם בחוסר קול, רחוקים מהמרכז, מהממסד הישראלי, בלי שום אפשרות להתקרב ולהיכנס אליו. איזה דרך יש לעקוף את זה?
ליאור. אתה צעיר עדיין, אבל אני מניח שאתה קורא ויש לך ידע הרבה יותר מן. דבר אחד אני רוצה לספר לך. הרבנים היו ונשארו רבנים. למשל, במרוקו, מעולם לא שמעת שהיה פסיכולוג או פסיכיאטר. שאל מה, המרוקאים לא סובלים מהתופעות האלה? הרב היה הפסיכיאטר והפסיכולוג. אבל להבדיל מפה במרוקו, לא הייתה חצר לרב, לא היה לו אינטרס פיננסי. זאת אומרת, לא הייתה תחרות. היום פה אתה רואה ברבנים, או יש לו 700 מיליון, או יש לו 3,000 תלמידים, וכל אחד רב אמא של... לא, זה לא היה. הייתה פשטות. יש משהו בתמימות שזה הפשטות למעשה, שנותן משהו אחר. והמשהו אחר לא היה קיים בארץ, אז אני לא מקבל את הטענה שהגיעו לפה מנהיגים. היה שאול בן שמחון. אני זוכר עד היום את השם שלו מצלצל לי בראש, כי אבא שלי הלך עם אחות של אשתו, אז נשאר לי תקוע. כן, הוא עזב את הבית עם אחות של אשתו. הוא היה כביכול אמור להיות המנהיג, או המוביל, או המקשר בין הממשלה לאזרחים. בולשיט אחד גדול. אז אפשר לסרוק מילים, אפשר זה. יש דבר אחד שצריכים להבין, וגם המנהיגים של המדינה, גם בהווה וגם בעתיד. כשאתה מצלק ילד, הצלקת לא נעלמת לו גם שהופך להיות סבא. הצלקת הולכת אותו לכל החיים והדילמות הולכים. אז בוא נשתדל כמה פחות לצלק, כמה פחות לפגוע. כי כשאנחנו היום מקבלים החלטות שאנחנו בשביל איזה פופוליזם או בשביל איזה מנדט או כמה קולות, ולא מודעים להשלכות העתידיות שלהם. אני יכול להגיד לך ותבדוק אותי, מקווה שאלוהים ייתן לנו לחיות עוד. ועוד 10-15 שנה לא יהיו מספיק פסיכולוגים ופסיכיאטרים בעולם כדי לטפל בילדי עוטף עזה. ילדים ששם לא נרדמו לילות, ילדים שמרטיבים בלילה, זה כמו בדיוק אותה תופעה של העקורי גוש כתיף, שעד היום בטיפולים פסיכיאטרים והכל, זה מה שיקרה שם.
כן. ישראלים רבים מוצאים, צריכים למצוא באמת סיבות לטיפולים פסיכולוגיים, פסיכיאטרים, צבא, שואה, עוטף עזה, פינויים. כן, זה, זה, זה כבר סיפור שלם. אבל בוא נחזור שנייה לנושא המזרחי. אתה ליכודניק, אתה אומר את זה, אמרת את זה במשפט הראשון של השיחה שלנו. אתה מסתכל על הסירייה הראשונה של הליכוד, כמעט כולם אשכנזים, גברים, אשכנזים. איך זה שבמפלגת השלטון, שבמשך שנים די ברור שרוב הציבור המזרחי הישראלי מצביע בעבורה, אף פעם לא היה מנהיג ממוצא מזרחי?
קודם כל, אנחנו התחלנו בבחיינות שלנו שהם רמטכ"ל ונהיה רמטכ"ל, ואין טייס ונהיה טייס, ואין מדען ונהיה מדען. לשפוט אנשים צריך להיות ראש ממשלה, בגלל שהוא ספרדי, לא הייתי רוצה להיות במדינה הזו ולא בחברה הזאת.
לא, אתה לא חושב שיש חשיבות למוצא האתני של המנהיג שלך?
בוא אני אספר לך, ואנחנו נקווה שאני אשאר בתאגיד, כי אני יוצא לפנסיה כאילו עוד כמה חודשים, מקווה שיעריכו לי.
אוקיי.
הנה, דחפתי לך על הדרך, הרי מזה
חדשתי. רשמתי לפני. בוא נראה איך מתנהל הדרעיון הזה עד סופו ונקבל החלטה.
אוקיי, גדעון סער.
כן.
שמאיים מספר אחד והמוביל בליכוד. אתה יודע שהוא מזרחי?
לא.
אז הוא מזרחי. גדעון סער עיראקי. כן. קורדי, חצי קורדי, חצי עיראקי. זאת אומרת, השם שונה, למה שונה? כי בילדות הוא סבל מהשם שלו, היה לו שם. והוא בא. ואני אומר, למה אנחנו צריכים להגיע למדינה שבה יתנו לי ציון לפי השם שלי, יתנו לי מקום עבודה לפי השם שלי? למה? ואז נכון, זה התחיל להיות מתוקן יותר, באוניברסיטה התחילו להוריד את השמות, רק תעודות זהות.
אבל אתה מתעמם, ז'וז'ו, כי אתה יודע שגם אם לא היו קוראים לך ז'וז'ו אבוטבול, מוטי קירשנבאום אפילו לא היה בא לדבר איתך.
יש בזה משהו, אבל כשהוא התחיל לדבר איתי, דרך אגב, הוא דיבר איתי על משהו אחר לגמרי. הייתי בבית קפה שלי, הגיע הצוות שלו, שהמלצרית באה רוצה 7 אספרסו, נתתי לה, אחרי 3 דקות באה רוצה עוד 7 אספרסו. אמרתי לה, מה כאן, נשפח לך? אומרת לי, לא. כשבא בפעם השלישית לשבע אספרסו, אמרתי, זה כבר לא יכול להיות, יצאתי, ואמרתי להם, חבר'ה, מה, גם כל השוטים יותר לאט? לא, זה טעים, אמרו לי. אמרתי להם, נו, ואם זה טעים, שוטים מהר? אספרסו יוצאים, זה חצי שעה, בכיף, סיגרה פה, סיגרה שם, ואז מוטי מגיע. הוא הגיע בזמן שאנחנו מנהלים את הדיאלוג הזה, ואני ידעתי וזכרתי את השם קירשנבאום, מהמודעות של הגשש, הגשש היו אז מופיעים הרבה באשדוד.
כן.
היה מופיע מתחת לגשש, בכותבים, ובא, לא יודע, במה השם מוטי קירשנבאום. ובא ואני אומר, אלן מוטי, כאילו, פעם שונה שאני פוגש אותו בחיים, כאילו תגיד, גדלנו ביחד. זה, מה פה, שם מדברים, אומר לי, מה אתה חושב? זה מדברים והכל, סימן לחבר'ה, פתחו מצלמות, בהתחלה לא שמתי לב למצלמות. בחצי שעה, רבע שעה הראשונים, בכלל אני לא מודע לזה שיש מצלמות. אחרי זה שהוא התחיל למקד בשאלות ובזה, ולערב עוד אנשים, היה לי זמן להסתובב ולהסתכל, אז קלטתי. אבל כן, אני מסכים איתך, עובדה שאני במשפט הראשון שאמרתי לך, ומבחינתו, מבחינת העיתונאית, הוא ראה קוף שירד מהעצים, ויודע לחבר מילים.
כן.
אז זה גם ז'וז'ו, גם אבוטבול, גם פריפריה, גם ליכודניק, גם יודע לחבר משפטים, גם יודע לחשוב. למה זה לא? זה שינה, מבחינתו.
טלטל את עולמו.
נכון, אבל... כן. לזכותו יאמר, לזכותו יאמר שהוא היה יותר הגון והוגן ממה שאני חשבתי. אני ציירתי מחנות שאחד מנסה להשמיד את השני. והתקבלתי לרשות השידור כשעוד לא היה מנכ״ל, אבל אחרי זה הוא נהיה מנכ״ל. הייתה שולמית אלוני,
שרת התקשורת,
והוא שמו אותו מנכ״ל. והוא קרא לי אליו למשרד בשיחה פרטית, והוא אומר לי, תשמע שושו, יש לך עוצמה ביד, יש לך זה, תנסה לחפש לשנות קצת הדעה שלך. אמרתי לו, בשביל מה אתה צריך?
באמת? ביקש ממך לשנות את העמדה שלך.
כן, כאילו בשיחה של חברית. אמרתי לו, מוטי, אני אוהב אותך, מכבד אותך, ואתה יודע, אני מוכן לעשות כל מה שתגיד לי, תביא מישהו אחר עם הדעה שאתה מחפש. אני לא יודע מה הדעה שלי, אני עצמי לא יודע. אני יכול לקום בבוקר ליכוד, בצהריים מפדל, בערב שס, לא יודע מה אני, אני עצמי לא יוצא מהבית עם איזה צבע, צובע את עצמי ואומר...
ושאתה מסתכל סביבך באותם שנים, מי עובד ברשות השידור, מי אתה רואה? מישהו חושב כמוך?
לא. אני הראשון דרך אגב שפרצתי את החומות, יותר מזה אגיד לך, היה שם מישהו שלא נתנו לו להכניס את הכלב, אני להגיד שמו, הוא יודע על מי אני מדבר, בזמנו זה גם נכתב בתקשורת, אמר, איי, ג'וז'ו אבוטבול, אתם מכניסים ואת הכלב שלי, לא?
מה אתה אומר?
בילדים שלי, בנכדים שלי, זה מצוטט, אם תחפשו בארכיונים, אתם תמצאו את השם. ואני אומר עוד פעם, אז היו כאלה, אז מה? אז אני צריך לתת להם לנצח? אז מה, מה אני אמור לעשות? לא חשבתי בחיים להגיע לתקשורת. אלוהים יודע שלא, אני הייתי מרוויח מה שאנשים לא מרוויחים בשנה, ביום, בחוף הים. אתה, רק מי שהיה שם יודע על מה אני מדבר. מה לי ולתקשורת? אבל זה כמו סם. שהגעתי, רעיון ראשון, רעיון שני, דן שילון פעמיים, פתאום התחילה התמכרות, פתאום מתקשרים אליי מהעולם הזה, תכתוב לנו, מה זו שלו, איזה כעיפרון בחיים שלו, אחרי העולם הזה, ידיעות, לפני זה בין לבין, היה חדשות, אתה מרגיש, איך אני אגיד, מתנפח חזה.
תגיד לי, עד כמה אשכנזים עיצבו בעצם את מי שאתה היום?
זה התחיל עם צבי צלקר. צבי צלקר, ראש עיריית אשדוד, בנה לי את החיים שלי. באתי אליו כל הזמן, היה לי בחוף הים, צבי, צבי, ואני הייתי תומך
שלו. הוא היה ראש עיר מיתולוגי, נכון, שנים, עשרות שנים.
ליקודניק, נכון, עד שעשה את הטעות של החיים, ועבר לקדימה, ושם יחיאל לסרי החליף אותו. מוטי קרשנבאום, שלום אורן, זאת אומרת, לשמחתי, לאורך כל הצמתים שלי בחיים, עמדו אשכנזים, חכמים, שנתנו לי יד, ועצרו לי לטפס קדימה. לא יכול להזכיר אף שם מזרחי שעצר.
אבל יכול להיות שאתה...
סליחה, לא, לא, היה שם אחד, אני לא אגיד כי...
תגיד, תגיד.
כן?
כן.
שמעון אלקבץ.
כן.
זה המזרחי היחידי. כן. זה המזרחי היחידי שהיה אגון ופתח לי את הידיים.
יכול להיות שאתה המזרחי שאשכנזים אוהבים? שנוח להם מזרחי כמוך?
יכול להיות שאני חזק, האשכנזים יודעים שאני לא רואה בעיניים. האשכנזים יודעים שאני אכבד אותם עד טיפה דמי האחרונה, שיכבדו אותי בחזרה. אם הם יחשבו לרגע לשחק איתי בפינג פונג, הם אמורים לדעת שאני עולה על זה מיד, ולא כדי להיות בסיטואציה.
כן, אתה חושב שהיום אני, למשל, כמנהל ברדיו, כשאני מסתכל עליך, אתה חושב שאני רואה מזרחי, אני רואה ז'וז'ו, אני רואה את מה שראו מוטי קירשנבאום, או המנהלים הקודמים שלך?
לא, אתה רואה דבר אחד, האם יש הצדקה להעסיק את ז'וז'ו, כן או לא, האם יש לו מאזינים, כן או לא, אותך צריכים לעניין נתונים קרים, אתה צריך להצליח בתפקיד שלך, אתה חייב לבוא למנכ״ל, לבוס שלך, עם נתונים, אותך לא יחבקו אם תגיד לא, אבל זה מזרחי שלאזן, לא, זה בולשיט אחד גדול. אותך השפטו לפי נתונים, סקר TGI משפיע ועוד כמה נתונים. כן. זה הדבר, הפרמטר היחידי שעליו אני מניח אתה תשפט.
כן, אני, אתה יודע, לתחושתי אם לא אתה, אז אתה פתחת ז'אנר שלם של רדיו, בכלל של טלוויזיה, יכול להיות שבלעדיך לא היה שפטל, לא היה זהבי עצבני, לא היה אולי אופירה וברקו לא היה היום בטלוויזיה.
כן, אבל אתה לקחת אותי למקום שאני מתנגד, אני גם אופירה וברקו סירבתי להופיע אצלהם, אתה אמור לדעת בתור בוס שלי שפנו אליי.
למה סירבת?
אני לא אוהב את ההתלהמות, אני חושב, התלהמות יכולה להיות בסיטואציה טבעית, זאת אומרת, אמרת לי משהו שהכעיס אותי והגבעתי את הכל, אבל לא כשיטה. זהבי, אני והוא לא מדברים, כי, למרות שהוא עלה אצלי כמה פעמים לתוכנית, כי אני לא סובל את ההתנהגות לזה, תכבד את המאזין. אני יכול לחתוך מאזין, שלא תבלבל לרגע, ולא משנה אם מהימין מהשמאל, שהוא גולש, שהוא מעליב, שהוא פוגע, שהוא מסית, אני חותך במקום, אני הופך להיות, אבל זו לא דרך שידור שלי, הדרך שידור שלי כן להגיע בלי מייקאפ, כן להגיע בלי להסתיר דברים. בזמנו בערוץ 10 קיבלתי תוכנית אישית, חיים על פי ז'וז'ו, הייתה יוהנה המנכ"לית. וישבנו לחוזה והכל, הסתדרנו על הימים, על השידור, על הצילום, על הכל, דבר אחד היא סרבה, מקאפ. אני התנגדתי שישימו לי מקאפ. אמרה לי למה? אם יש לי חצקו, אני רוצה שיראו אותו, למה להסיר את זה?
כאמירה אתה אומר אפילו. כאמירה לא רצית להיות מאופר בשידור.
נכון. כל אחד צריך להבין דבר אחד. האמת, היא לא נוחה לפעמים, אבל היא עוזרת בה אחר כך. זאת אומרת, אם אני אגיד לך עכשיו משהו, שבתפיסת העולם שלך הוא פגע בך או הרגשת, הזמן יוכיח לך אם צדקתי או טעיתי. בהרבה מקרים אנחנו שופטים לפני שהזמן הגיע, ולפני שיש לנו את התוצאה הוודאית.
כן.
כי אני מלמד את הנכדים תמיד משפט שאני חוזר עליו בכל מקום. 4 ו-4 זה 8. אבל גם 7-1, 8-6 ו-2, 8-5, זאת אומרת, ל-8 אפשר להגיע בכמה דרכים.
בכמה תוצאות, כמה דרכים.
אז אל תשפטו.
תגיד, אחרי שחזרת לחיים, איזה החלטות קיבלת?
קודם כל, אני תמיד ידעתי שיש לי משפחה מדהימה, אבל לא ידעתי עד כמה. אני ידעתי שיש לי ילדים שאני גאה בהם, אישה שאני חולה עליה, מטורף עליה, אבל לא ידעתי עד כמה. כי כשהתעוררתי והכל, ואתה מגלה מה המשפחה עשתה, איך היא ישנה, איפה התקלחה, איפה אכלה כדי להיות לידך, ולא מדובר ביום, יומיים, שבוע, שבועיים, מדובר בחודשיים, אתה מבין כמה אכפת להם. אני לא ידעתי להעריך את עצמי בעיניהם, זאת אומרת, ידעתי שהם מכבדים אותי, אוהבים אותי בתור אבא, אבל כאילו בסדר. לא ידעתי עד כמה, ועד כמה זה נתן לי תובנות אחרים לחיים, להסתכל שונה על בני אדם, להסתכל שונה על הבריאות. למשל, אני עד לפני אירוע, ישנתי 4 קופסאות ווינסטון ליום. בהתחלה לפרלמנט, עברתי לווינסטון. אחרי אירוע, אני לא מעשן אפילו סיגרה. מאז אירוע, 14 ספטמבר עד היום, סיגרה לא. לא, אני לא מרגיש, הדבר הכי מדהים, שאני לא מרגיש שזה חסר לי. לא מרגיש שחסר לי, כאילו זה דבר שלא קיים במוח. אז אותו דבר אני יכול לעשות להרבה דברים. אבל לדבר אחד כן, להיות יותר אנושי ולהבין שאנחנו פה על חוט.
כן.
זה הדבר שלא היה לי והיום יש לי אותו.
אתה מפחד?
לא, אני סיימתי דבר שלא עשיתי אותו קודם, כי אני ניהלתי את החיים שלי כשכל הדברים נמצאים אצל האישה, והחלקים האחרים אצלי שהיא תהיה לי הכנסה חודשית. כי החשבון בנק אצלה, הוויזה אצלה, הכל, כל
הניהול,
היא הבוסית. ואז היו לי גם הסכמים עם כל מיני אנשים שלא היו כתובים בשום מקום, אז זה כן, הבאתי את המשפחה, הושבתי אותם ואמרתי להם, מזה מגיע לי א', מזה ב', פה יש לי את זה, פה יש לי את זה, כן, פתחתי להם
ארגנת, יותר. ארגנת את העניינים.
את הכל, כן, שאם מחר אני פתאום, איך אומרים, ישבוק, אז כן, לפחות שהמשפחה ידעו.
תגיד, מה ראית? שמעת, מה רואים?
לא רואים כלום.
באמת?
לא רק שלא רואים כלום, לא זוכר כלום, לא רואים כלום, לא יודע כלום. אבל לעומת זאת, לפני 30 שנה, או פלוס מינוס 35, בחוף הים, היה לי את הקיוסק בהתחלה. ויום העצמאות באשדוד, שמים דגלים בכל חוף הים, ורוקדים והרקדות והכל. תכננו אני וכמה חברים שלי, בסוף ההרקדות, לגנוב כמה דגלים כאלה, לשמש לסחכה. זה צינורות, אתה יודע, 6 מטר, לקחת. ואחד החברים שלי הפיל בלי כוונה צינור על המוח שלי, ושם הרגשתי שסדין לבן יורד מלמעלה, מגלגל אותי לתוכו, אורות בוהקים ברמה שאי אפשר להסביר אותה, אבל בתוך תוכי ידעתי שאם אני אתן לסדין לגלגל אותי, וככל שהוא מתגלגל אני מתפס את למעלה, אני מת. נלחמתי בו והכל והתעוררתי. הפעם הזו לא היה.
לא היה שום דבר כזה. מה לאחל לך?
בריאות, להמשיך להיות אנשים טובים, לעזור איפה שאתה יכול לעזור, כי על מילה טובה אתה לא מקבל כסף, ועל מילה רעה אתה לא מקבל כסף. אבל יום אחד תפגוש תחת המילים האלה, תחשוב איזה מילה אתה מעדיף כן. לפגוש.
לא, לא התרקחת, נכון? אתה תמיד היית רך.
תמיד הייתי
תמיד רך בנושאים חברתיים. תמיד יש איזו תחושה שאתה אדם קוצני כזה וזה, אבל לא, אתה לא.
בנושאים החברתיים אני מסוגל אפילו לפקוט, אני בפרידה של זוג בסרט, אני עוזב את המסך כי העיניים שלי דומות, בשיחה שנוגעים באדם אני כן מאוד רגיש, אבל עדיין משדר עוצמה, כי אני באתי מעולם שאם אתה לא חזק, אתה לא שורד. אז אם אתה לא משדר כוח ועוצמה והכל, אתה לא קיים ולא רוצה להיות.
אז עדיין יש לך את זה, אתה אומר, את האינסטינקטים האלה.
כן, במובנים שאנשים שאני לא מכיר אותם, אני משדר להם עוצמה וכוח. אחרי שאתה מכיר את האנשים, אבגר, אתה נפתח והכל. אבל כשאתה מגיע לחברה חדשה, אני כשהגעתי לתאגיד, הייתי חייב להיות הכוחני, הבריון, היורה, החזק, אבל היום אני
היה גם שלב שקיוויתי שלא יקום התאגיד.
נלחמתי בו, לא רק שקיוויתי, תקשיב טוב. במשך שנה וחצי התעמרתי במנכ״ל, בכל האנשים שישבו בוועדות, עם שמות, עם וישמתי אותם בנפוטיזם. הבאתי גם דוגמאות ושמות והכל. וכשנפתח התאגיד, לא מצאתי צורך להגיש בקשה, כי אמרתי, תגיד לי, אתה כבוד עצמי יש לך? הכלכת עליהם והכל, מה, תלך עכשיו להתלקק להם? ואז שהזמינו אותי והכל, ישבתי, חשבתי שהולכים לעשות לי תרגיל, שלהרים אותי ולפרסק אותי, לפגוע בי, והזרתי מזה ולא, והיו הגונים איתי, וכשישבתי עם אלדד, הוא ביקש ממני דבר אחד.
אלדד קובלנץ, המנכ״ל.
אלדד קובלנץ, המנכ״ל, שאנחנו היום מערכת יחסים מדהימה, אל תשתנה. תישאר מה שאתה, זה מה שחשוב לי.
זה גם מה שאני מבקש ממך, ז'וז'ו. תודה רבה דיוק, לך. טוב. היה לי כיף מאוד.
היה כיף, נהניתי מכל שנייה, מקווה שלא פלטתי שתנה.
לא, היית בסדר, היית בסדר. תודה רבה. תודה מנור בראון על העריכה וההפקה. תודה לחן עוז וארז שלום על הטכנאות. יהיו איתנו גם בפרקים הבאים של ההסקט שלנו, מה קורה כאן. אפשר למצוא אותנו גם באפליקציה שלנו, ביישומון שלנו כאן, OD, וגם בכל היישומונים האחרים. האזינו לפרקים האחרונים, לפרקים הבאים. בכלל תאזינו לכל הפודקאסטים שלנו, ההסקטים. תודה רבה. ביי ביי.